שלום לכולם, היום יום שלישי י"ב באדר ב' תשע"ט. כמעט תמיד הסדר. עוד רגע קט וחג הפורים ייכנס אלינו, נאחל לעצמנו שיהיה פורים כשר ורק אחר כך שמח ולא הפוך. פרשת השבוע שלנו, פרשת צו שבא אחרי פורים השנה, היא פרשה שרוויה בעדי אלכוהול. זאת אומרת, צריך להוריד את עדי האלכוהול שמגיעים אל השבת הזו, שבת מיוחדת, שאחד הדברים המרכזיים שאנחנו נדבר עליהם היום היא המהות, או אחת המהויות שאפשר ללמוד מפרשת צו. ואני מבקש מכולם להפוך את דף המקורות ולהעיין בבקשה, לא, אני רואה את זה בחלק הראשון, כן, חלק הראשון, מקום מספר 9. אומר המדרש, ויקרא רבא, פרק ז', אות ב', ואמר הרב בר יהודן, כל מה שפסל הקדוש ברוך הוא מבהמה, הכשיר באדם. מה פירוש הדברים? אומר המדרש, פסל בבהמה עיוורת, או שבור, או חרוץ, או יבלת. כלומר מומים, פגמים, הם אינם ראויים לעלות על המזבח ואינם קרבים לפני השם. והכשיר באדם לב נשבר ונתקה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רואה את האדם הכשר, האדם השלם, האדם הראוי, זה אדם שליבו נשבר, שליבו נדכה. הפוך לגמרי, זה האדם שראוי להתקרב אל השם. לא כמו בהמה, שהמומים הללו היו פוסלים אותה מקרבה. אמר רבי אלכסנדרי, ההדיוט הזה, האדם הפשוט, אם הוא משתמש בכלים שבורים, גנאי הוא לא. אתה בא להתארח אצל מישהו, מגישים לך כיבוד, והצלחת שבורה, ויש בה פגמים, אתה מרגיש, מה זה, זה מגנה אותך. ככה אתה מגיש לאורחים. אפילו אתה בעצמך לא צריך לאכול בכלים כאלה. אבל הקדוש ברוך הוא, שימו לב, דברים שאם לא היו נכתבים, היה אולי אסור לאומרם. אומר המדרש, אבל הקדוש ברוך הוא, כלי תשמישו שבורים. אדם שרוצה לבוא ולהתקרב אל הקדוש ברוך הוא, צריך לבוא עם כלים שבורים. שנאמר, קרוב השם לנשברי לב, תהילים פרק למד דלת, הרופא לשבור אליהם, תהילים קוף ממזיין, ודקה ושפל רוח, הנביא ישעיה בפרק נוזיין, או למשל, זבחי אלוהים, רוח נשברה דוד המלך, פרק מ"א. פילי פלאות. כלומר, אנחנו רואים במדרש שלנו מחלוקת בין אבא יהודן, סליחה, בין רבי אבא בר יהודן, לבין רבי אלכסנדר. לדעת רב אבא בר יהודן, הכשיר באדם, כלומר, המומים הללו של לב נשבר ונתקה, הוא האדם הכשר. ולדעת רבי אלכסנדרי, שכלי תשמישו שבורים. וזה גנאי, פילי פלאות. אמנם, אפשר לומר, שגם מה שאמר רבי אבא בר יהודה נכשיר, הוא בא להעמיד אותנו על המעלה הגדולה, המיוחדת, של לב נשבר ונתקה. אבל יותר מזה, המעלה היותר גבוהה שהיא כלי תשמישו. כלומר, האדם לא סתם מדוכא ושבור. זה שבירת הלב באופן מתוכנן, מכוון. פילי פלאות. אומר לנו מכאן המדרש שהקורבן של האדם, מה שראינו בסוף מקור 9, זבחי אלוהים, אתה רוצה לסבוח לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להיות מה? רוח נשברה. כלומר, הלב השבור שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זה הקורבן העולה לרצון לריח ניחוח של השם. וזה מוזר, וזה צריך ביאור. מסופר שרבי אהרון מקרלין, שמעתם על זה? ככה זה נראה לי. כן, ככה נראה לי שהוא אמר את זה. אחד הדברים שאנשים רגילים לומר ולא יודעים שהוא המקור. אמר רבי אהרון מקרלין, אין לך דבר שלם מלב שבור. זה דברי רבי אהרון מקרלין. כלומר, לב שבור הוא באמת הדבר השלם, ורק דבר שלם עולה לרצון לפני השם. זבחי אלוהים, רוח נשברה. כלומר, הרוח השבורה היא הזבח שעולה לרצון לפני השם. אבל אני לא מבין, מדוע? מדוע לב נדקה, לב שבור, הוא הרוח או נשברה, או במילים אחרות, לב של האדם, מתי הוא היה שלם שאתה קורא אותו שבור? האדם כל הזמן, אין לו לב שלם. כל הזמן עוברים עליו כל מיני עניינים כאלה ואחרים, והוא, יש בו שבירה פה, פגימה פה, כמו הכלי שנהוג בעדות הספרדים וחלק מעדות האשכנזים, שמוזגים את היין בעשרת המכות, אז מביא הבן איש חי, שטוב שהכלי יהיה בו איזה פגם. מה זה הדבר הזה? זה לב שלם? רבותיי, תראו בבקשה, תפקו את הדף למקור מספר 10. אנחנו מתחילים מהסוף ונהפוך. אומר איוב, ואיש נבוב ילרב, ועיר פרא אדם יולד. אומר רש"י במקום על פירוש של הפסוק, ואיש נבוב, מה זה נבוב? חלול, בלא לב, אשר לא הבין דרכו. יאללה, ראיתם פעם בן אדם בלא לב שחי? אי אפשר. אז מה פירוש ואיש נבוב ילווה? כלומר, יש חלל בליבו, כי הוא לא מבין את דרכו. הוא הולך בעולם מבולבל, ואין לו דרך. הוא פשוט הולך, ולא יודע לאן. פשוט לא יודע לאן. לכן אומר רש"י, מה זה ילבב? יקנה לו לב לשוב לבוראו ולפשפש במעשיו. זה פירוש אחד. הוא ממשיך רש"י ואומר, הוא אדם אשר היה כעיר פרא לימוד מדבר קל בלא דעת. זה המשך הפסוק, ועיר פרא אדם יולד. אדם כשהוא נולד הוא כמו עיר פרא. מה זה עיר פרא? נולד במדבר, משתולל, עושה מה שהוא רוצה. לא, אין לו אזימות, אין לו מצפן, אין לו ווייז, אין לו אייגו, אין לו כלום. הוא פשוט עושה מה שבא לו, בלי דעת. לכן ממשיך רש"י ואומר, אדם יולד, מה זה יולד? ילמד עצמו להיות אדם חדש. כסדר בני אדם ויכוון דרכו. אי אפשר להסתובב בעולם חסרי תכלית. אי אפשר לחיות רק את הרגע בלי לחשוב, בלי לתכנן, בלי להיות קשור, לקנות לב, לשוב לבוראו. אם כן, הפסוק הנוסף שלא מופיע לפניכם, נמצא בקהלת, אבל רש"י מסביר את הדברים שמתאימים למה שראינו באיוב על פסוק אחר. אומר רש"י על קהלת ד' פסוק י' ד' שיהפך וישתנה לו ממה שהיה בעיר פרא ויעשה אדם. זה התפקיד שלנו בעולם הזה. כלומר, שלמות הלב אצל הפרא זה השליטה ברצונות. זה המידה של הלב כשהוא פרא, שהוא רוצה לשלוט בלי גבולות. מצד עצמו בפראות שלו, הוא לא מוכן לקבל שום הכוונה. אפילו לא שבאות ממוחו. באותו גוף הוא מתנגד לעצמו. אם הוא מבין שהוא צריך לעשות לעצמו מעצורים, והוא מתנגד, כי האדם עיר יולד, פרא למוד מדבר. אבל כשאדם מצליח לתרבד את עצמו, להשלים את הקדוש ברוך הוא ותורתו על הליכותיו, על הנהגותיו, מעשיו, דיבורו, מה הוא עשה? הוא שבר את העיר פרא שבתוכו. אז בליבו יש לב שבור. אנחנו מסתכלים ואומרים השבור הוא פגם. אומר הקדוש ברוך הוא, לב שבור הוא שלם. כי הפרא שבאדם הוא זה שנשבר. והאדם הופך להיות אדם. וזה המדרגה של לב נשבר ונדקה, אלוהים לא תמזה. טוב, אז זה קשור לפרשה שלנו. פרשה צו. רבותיי, נתקלו בבקשה מקום משפרחה ואנחנו הולכים על הסדר. אומר על התורה בפרשה שלנו. ונפש, כי תקריב קורבן מנחה להשם סולת יהיה קורבנו ויצק עליה השמן ונתן עליה לבונה. הוא מבאר בעד באר מים חיים. ונפש כי תקריב מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו לפניי. כי העיקר היא נתינת הנפש והלב להכניע ליבו הערל במה שהוא יודע אשר היה ראוי לשפוך דמו אשר בקרבו כאשר עשה לפר הזה. הקורבן, מה שעושים לו בתכלס בשורה התחתונה, צריך לצייר את זה אולי בצורה יותר מוחשית. מי שהיה צריך להיות שם על המזבח למעלה למעלה, זה אתה, הוד מעלת קדושתך. כן.
אבל פה כתוב נפש, יש פסוק אחר שכתוב אדם כי הקרבי.
דיברנו, כן. זה הפסוק הראשון, הפסוק הראשון. הפסוק השני בספר ויקרא, בפתיחה פרק א', ושם דיברנו על זה בשבוע שעבר. אדם כי הקרבי. אז אנא עיין בשיעור יום הקודם. אבל בעיקרון, אומרים לנו שאנחנו צריכים להיות קודם כל אדם, ולא בהמה. ועד להקריב את הנפש הבעלית, נעיין בשיעור הקודם. יש פה חבר'ה שסיכמו. ואם כן, אנחנו צריכים רגע להתבונן ולראות, ושימו לב למקום מספר 3, שוב פעם. והנפש, בפרק זין, אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם ותומתו עליו, ונחתה הנפש האימה המאה, במקום מספר 4, ונפש כי תיגע בכל טמא בתומת אדם, או בבהמה טמאה, או בכל שקט טמא ואכל מבשר זבח השלמים, אשר להשם, ולחתה הנפש האימה המאה, נפש, 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 נפש. כשאנחנו פוגשים את הכאב שכל אחד, איך נקרא לזה? מחזיק בו, מכל מיני סיבות. אם האדם פוגש את הכאב ובוכה, לא מתעלם ממנו, צועק כי כואב, מרגיש אותו בעומק בלי לפחד. הוא לא סוגר, הוא לא נסגר, הוא נוגע בכאב. יצא לכם פעם שמישהו נגע לכם בטעות במקום כואב? זה בדרך כלל קורה. איפה שכואב לך, כולם עודים לך שם עד שאבך הלאה, מה עניינים? זה כזה מין דבר מעניין. אתה קם בבוקר, צבא, הכתף שלך הימנית תפוסה, כולם באים, טרח, על הצד הימני. טוב, יש עוד צד, למה אתה בוקר? לך תבין. כשנוגעים בכאב זה כואב, אבל אם האדם לא פוחד לדעת בכאב, אתה יוצא לאחר מכן בתחושת הקלה, בתחושה של אני בכיוון הנכון. בידוע, מנהג בעולם, שאתה בא לרופא, אתה לא מספר לו על אותם האיברים שלא כואבים. אתה בא לספר לו שכואב לך פה וכואב לך שם, והוא בודק איפה, איפה שכואב. ולפעמים זה אפילו כואב עוד יותר כי הוא נוגע. אבל אתה יוצא בתחושה שזה תחילת הריפוי. בתוך כל ההנחיות שמופיעות בתורתנו הקדושה, דבר השם שבא אלינו בנושא הקורבנות, יש מילה שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב, והיא המילה הקרויה נפש. כמו שראינו, ונפש כי תקים, נפש אשר תאכל, נפש כי תיגע, נפש, נפש, נפש. לא כמו שאמר ידידנו פה, לא נאמר אדם כי יקריב, אדם כי יאכל, אדם לא ייגע, לא. כשהתורה מדברת על הקורבנות, היא מדברת על הנפש. מדוע? מה אתם אומרים?
הרב, אבל גם קודם היא דיברה על הקורבנות שהיה כתוב אדם.
פעם אחת כתוב אדם, בכל ספר ויקרא. בפתיחה. אדם הכל השאר זה נפש. כן.
לגבי מה יש גם נפש. זה יש, לא יודע, יכול להיות שזה קשור למה שאדם יוצא למערן, שיש, לא יוצא למערן, שיש אצל הכוזרי, שיש כמה דרגות בנפש, יש את הדרגה של הדמים, יש את הדרגה של הבהמה, יש את הדרגה של... דרגה של כל הגויים, שזה גם איזשהו קשר לתזמן, ואז יש את הדרגה של ישראל, זה...
כלומר, אתה מדבר על מה שכותב ריאל, בספר הכוזרי, על המדרגות שבבריאה.
כן.
אז יש את הדומם, את הצומח, את החי והמדבר בישראל. אוקיי? בסדר. אבל אני לא בטוח שזה הכוונה שלנו כאן. כלומר, כשהתורה באה ומשתמשת שוב ושוב במילה נפש, ולא אומרת אדם, איש, מה הרעיון שהיא רוצה לבטא? מדוע היא מתייחסת לצד הנפשי? הפסיכולוגי, הפנימי, מדוע? אדם כי יחטא והביא, ואדם לא כי ייגע ונכרתה, אדם כי יאכל ונכרת, למה נפש? כן.
זה לא טכני, זה צריך את הצד הנפשי.
בראבו, בראבו, שכוח, זה לא טכני. הקורבנות זה לא צעד טכני שבו אתה מבצע מספר הוראות והנחיות בשחיטה, בזריקת הדם, הפשטת האור והקרבת האיברים השונים וחלקם לכהנים או לבעלים, תלוי באיזה קורבן מדובר. זאת לא טכניקה, זאת לא מלאכה שעושים אותה כדי לסיים אותה ולהגיד זהו גמרנו. התורה חוזרת שוב ושוב על הרעיון המרכזי שהאדם צריך להקריב את הנפש שיש אחרי המעשה. כלומר, הביטוי המעשי הוא ביטוי סופי לעבודה נפשית קודמת. אם כן, בתקופת בית המקדש זה היה כך. מה נגיד בתקופתנו? על אחת כמה וכמה. כי המצב הנפשי הרוחני אז היה יותר טוב מאשר היום. למה? כי הנפש שלנו היא הזאת היחידה שנשארה, שהיא מקום השראת השכינה. ועשו לי משכב ושכנתי בתוכם. אין לנו מקדש עדיין, בעוונותינו הרבים. אם כן, כדי להבין איך מקריבים את הנפש, כדי להבין איך מקריבים נפש לקדוש ברוך הוא, איך בלי להעלות קורבן מעשי אני מעלה את הנפש שלי למקום גבוה יותר, קדוש יותר ומואר באור יקרות, אנחנו חייבים לעזר ברבי נחמן. תסתכלו בבקשה במקום מספר 5. אומר רבי נחמן במקום מספר 5, זמחי אלוהים רוח נשברה. הנה ידוע, כי עולה, הכוונה לקורבן עולה, באה ליהור הלב. קורבן עולה בא לחפר על המחשבות הזרות ויהורים אסורים שיש בליבותינו. ולכן דרך אגב, אין שם שום דבר לכהנים. העולה נשרפת כולה על המזבח. שום דבר לאף אחד. רק בינך לבין הקדוש ברוך הוא. ממשיך רבי נחמן ואומר, כמו שכתוב, זה הפסוק בספר יחזקאל, פרק חף, העולה על רוחכם, היינו, שעולה בא לירורי הלב ששם משכן הרוח. ובחינות עולה הוא, כשמשבר את רוחו בקרבו, וכמו שראינו במדרש, רבי אבא בר יהודן, הוא מתבייש וחושב בעצמו איך נפלתי ונכשל ונשלחתי משמיים לארץ שהייתי במקום גבוה כזה. מה זה המקום הגבוה הזה? נשמה טהורה שנתת בי. ועכשיו נפלתי והחזרתי פניי מהשם יתברך ונשארתי אחור באחור. זה סוג של עמידה של השפעות רוחניות על פי הקבלה, אבל במילים שלנו זה שני אנשים שעומדים גב אל גב ומדברים אחד עם השני, כשהם לא מביטים אחד על השני, זו תחושה נוראית. זה הצורה, אני חושב, המוגזמת ביותר להראות חוסר הסכמה כמעט לפני ניתוק. כמעט לפני גב אל גב. ממשיך רבי נחמן ואומר, ונשארתי אחור באחור, הוא מרחם על עצמו. זה מה שאמרנו בתחילת השיעור, לגעת בכאב. כי אין רחמנות גדולה מזו. אם האדם באמת מרחם על עצמו ורוצה את טובתו, הוא חייב לגעת בכאב הנפשי, איך נפלתי, איך הגעתי למקום שבו אני נמצא. וזהו בחינות עולה. זהו זלחי אלוהים, היינו בחינות עולה, רוח נשברה קנה. זאת אומרת, מה יוצא לנו מזה? מהי העבודה הגדולה, העבודה הנפשית של הקרבה אל הקדוש ברוך הוא בימינו אנחנו? לב נשבר. אין הכוונה לב נשבר דיכאון, זו טעות. ולכן אנשים פוחדים לשבור את ליבם, פוחדים לגעת בכאבים הנפשיים שלהם. ואני עכשיו לא מדבר ללכת לפסיכולוג, אתה בעצמך. פוחדים, כי חושבים שזה יביא למה שהיום קוראים דיכאון. לא, לא, זו טעות, זה שחרור, בדיוק הפוך. אם לא תיגע, תגיע לדיכאון. אם תיגע, תגיע לשמחה. יוצא מתוך דברי רבנו נחמן, דבר מטמיע, מדהים. לא הבנתי, רבי נחמן שאומר מצווה גדולה להיות בשמחה, ורבי נחמן שאומר שאין ייאוש בעולם כלל, ורבי נחמן שאומר שאדם אסור לו לאבד, איך אומרים, העולם הוא גשר צר מאוד, והעיקר לו להתפחד כלל, מביא אותי למצב שאומר לי, תשמע, תשבור את הלב, כן, תשבור אותו, תשבור אותו. נו באמת, איך אומרים, רבינו, נו באמת, תלמדנו, לא מבין. אתה מביא אותי למצב שבו אני עלול להיכנס לייאוש, לעצמות, למראה שחורה, לדיכאון, מה, זה לא רבי נחמן? רבותיי, זה נראה באמת סותר. אבל כמו שאמרנו, מדובר על שני מושגים שונים לחלוטין. אתם יודעים מי גורם לנו לחשוב שזה מושג אחד? היצר שלנו. יצר הרע שלא מפסיק לפמפם לנו, לבלבל אותנו. אומר לנו, לא, 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 רק אל תיגע. אל תתחרט, אל, לא, רק לא זה, אתה תהיה במצב מסוכן, אתה תקשל, אתה עבוד. לב נשבר ועצבות זה שני דברים שונים. מדוע? כי לב נשבר זה הלב. אבל על פי חז"ל, העצמות מגיעה מאיבר אחר בגוף. מקור העצמות הוא באיבר שנקרא תחול. זה היתר. לב נשבר, אהוב וחביב אצל הקדוש ברוך הוא. יקר. אז אם כן, היוצא מזה שאם אדם רוצה להיות בריא בנפשו, מה הוא צריך? כל יום, למצוא לו איזה זמן, לשבור את לבבו הערב. לא לחכות להתרסקות, ולחפש אחר כך את הקופסאות השחורות, לראות מה היה לפני. אדם צריך לזמן לו זמן, כמו שאומר רבנו נתן, תסתכלו במקור מספר 6. אומר רבי נתן, לב נשבר בעצמות אינו עניין אחד כלל, כי לב נשבר הוא בלב, אבל עצמות בא מן התחול והוא סתרה אחרה, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. אבל לב נשבר הוא חביב לפני השם יתברך ויקר מאוד בעיניו יתברך. על כן צריכים לייחד שעה ביום שיהיה לו לב נשבר, והיינו להתבודד ולשבור ליבו לפניו יתברך, אבל שעה כל היום כולו יהיה רק בשמחה. מאיפה אדם יכול להיות בשמחה אם הוא נשבר? זה אומר שזה לא קשור לעצמות בכלל. אין קשר. יש עיוות מושגים שמביא אותנו למסקנות הפוכות מן האמת. ואז אנחנו נמנעים. אנחנו מפחדים. אנחנו לא רוצים. וזה לגיטימי. אבל נובע מטעות יסודית. אם כן, מה שיוצא מתוך המהלך הזה, שאם אתה מבין שלב נשבר זה לא עצמות, אתה מתחיל לחיות. אתה מתחיל לשמוח. ואתה מתנתק מן הייאוש, מתנתק מן החושך, מתנתק מהדיכאון. ואתה לא הולך כל מיני אמצעים שגורמים לך להתנתק, אם זה שתייה, אלכוהול, סמים וכדומה. פשוט לא שם, כי אתה לא צריך אותם. תסתכלו בבקשה במקום מספר 7, ממשיך רבי נתן ואומר, בוא אתן לכם סימן. אם זה דומה כל כך, איך אפשר לדעת אם המצב שלנו הוא עצבות או מצב של לב נשבר? אומר רבי נתן, זה סימן. אם היה לו לב נשבר, שבא אחר כך לשמחה. אם באמת עשית את שבירת הלב נכון, אתה יוצא שמח. ואם אתה לא שם, סימן שלא שברת את הלב, אלא סתם הכנסת לעצמך רעל של דיכאון נוסף, כי אתה לא מבין את המושג, לב נשבר. כשרוצים לעשות עבודה פנימית, מוכרחים לדעת את ההבדלים בין המושגים. חייבים. חייבים. אתם יודעים, בדרך כלל יש לנו נטייה, ואני שמעתי דברים כאלה ונתקלתי פעם אחד השיעורים, שרואים שילד בוכה, בדרך כלל יש נטייה לחלק גדול מהורים, מה לומר לו? תפסיק לבכות. למה? תפסיק. הוא מביא הרגש.
כן, אתה שואל בשקט.
יפה. אבל אנשים נוטים להיבהל מדמעות. מדוע? כי אנשים מייחסים את הדמעות לעצב. אז אומרים לילד, אל תהיה עצוב, תפסיק לבכות. וזה שוב לא נכון. דמעות לא קשורות לעצב. דמעות של לב נשבר מביאות שמחה. ואנחנו מכירים את המציאות הזו שיש דמעות של שמחה. אם דמעות של עצב, איך יכול להיות דמעות של שמחה? ולכן צריך לא לפחד, משום שכאב שכואבים אותו בלי להתנגד לו, זה מהות החיים. עצבות לא כואבת, היא בריחה מאחריות, היא ניתוק, היא פירוד. זה מה שקורה בנפשנו, כן, התפיסה פסיכולוגית, התנהלות של אדם, כל אחד יבחן את עצמו. מותר לכאוב, צריך לכאוב. אתם יודעים מה? מצווה לכאוב. אם אתה בורח באמת מן הכאב, אתה לא חי באמת. אבל מצד שני, אסור להיות עצובים. אין היתר לאדם להיות עצוב. אם אתה עצוב בעבודת השם, אתה משלה את עצמך שאתה עובד השם. וזה לא משנה כמה ברכות תענה ותתפלל. אם אתה עצוב, אתה לא עובד השם. זה לא הכלים הנכונים. תשנה את הכלים, שיהיה לך לב שבור, לא עצמות. ואז תוכל לשמוח לפני השם. כי הקדוש ברוך הוא, זבחי אלוהים, רוח משפחה. כן, זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב. אני רוצה להגיד אפילו אוהב מאוד. טוב, אם כן, זה לא פשוט. באמת זה לא פשוט. שהפרשה שלנו מדברת מצד אחד על אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. הפרשה שלנו מתייחסת לאש של האדם בנפשו, אש שנוצרת מההתמודדות, מן העיסוק בכאב, בעיסוק של להסתכל לכאב בעיניים, בלבן שלו, לכאוב ולהישבר, לשבור את הפרי, לשבור את היתר, לשבור את התפיסה הלא נכונה ששבירה מובילה לעצמות. זה לא נכון. עבודה פנימית, עבודת השם, היא צריכה להיות כואבת מתוך תהליך של ריפוי. למה מרדימים לנו את השיניים בטיפול לפני שמטפלים בהם? שימו לכם את הדברים על השולחן. כדי שלא נפריע לרופא. כי הוא יעקור לך שן, או יחפור לך בתוך השן, ואתה בלי הרדמה, אתה עלול לקפוץ, ואתה עלול להפריע לו, או לפגוע בעצמך. אז מרדימים אותך. אבל זה כאב אחר, זה כאב פיזי. הפרשה שלנו אומרת, זה נפש ונפש ונפש, לומר לנו שהעיקר זה עבודה הפנימית, הנפשית, שצריכה להיות בחינה של רוח נשברה. למעשה, הכוונה היא להזמין מסעית. להזמין מסעית גדולה עם דאבל טריילר, לשבת מולה ולהתחיל לזרוק אל תוך המסעית מאחור את כל המטענים השליליים שצברת בחייך מאז שהיית ילד קטן. את כל הדברים שאתה חווית והכאיבו לך. ויש גם דברים חדשים שמכאיבים עכשיו. מקומם בדאבל טריילר של האשפה הפנימית, של היצר שלא נותן לך את המפתח לשמחה, להצלחה, להתקדמות בכל התחומים ובפרט בנפש כי תקריב. לעמוד מול המסעית הזו ולהשליך פנימה. מדוע? כי אם תמשיך לשמור על הכאב הזה שחווית בילדות או בשלבים כלשהם של החיים, זה כאב שאין לו סוף. הוא שורף, הוא פוצע, כאילו עברו, כאילו לא עברו כך וכך שנים, לפעמים 40, 50, 60 שנה. זה כואב עכשיו. זה כאילו אתה כמו אותו ילד קטן, חסר אונים, שאיך אומרים? נפגעת. ברגע הזה שאתה יודע שלכאב הזה אין תוחלת, אין לו תועלת, הוא לא יביא אותך לשום מקום חוץ מעצבות, דיכאון וייאוש. אם אתה רוצה לחיות, ואדם רוצה לחיות, אתה צריך לשבור, לשבור אותו. איך אפשר לא לגלוש משם לעצבות? תשובה קשה, בעייתית משהו. אמונה. אמונה היא היסוד הקשוח, נקרא לזה, חזק ביותר לגעת בכאב, בכל כאב. אמונה באדם עצמו בעצמו, אמונה ביכולות שלו, אמונה בכוחות הנפש שלו, ומעל כולם אמונה בקדוש ברוך הוא. אם אדם כואב עם אמונה, אם אדם מאמין שהכל בהשגחה פרטית, הכאב שעובר עליך, על העיקרים שלך, על החברה, על החברה שלך. רק אתמול קברנו את הרב אחיעד, השם ייקום דמו, אחיעד אהוד. כאב, משפחה עם 12 יתומים, קורע. בלי אמונה אי אפשר לחיות את הכאב הזה, זה מדכא, זה מייאש. אם אדם כואב עם אמונה, זה כבר לא כאב, זה תחילת ריפוי. ונפש כי תקריב, אנחנו צריכים להקריב לפני השם את נפשנו, את רוח אלוהים שבקרבנו, לשחרר. זבחי אלוהים רוח נשברה. אם הוא חפצי חיים אנחנו, צריכים לזכור שהבערת האש התמיד על המזבח לא תכבה. אומרים מגדולי החסידות, אני כבר לא בטוח אם זה השפת אמת, או הדגל אפרים, מחנה אפרים, או הנועם מלימלך, אחד משלושתם, לא זוכר. יותר מתאים לי, נראה לי, השפת אמת, אבל לא בטוח. תף חש מן ד' מאמר לפורים אולי, או פרשת צו. רבותיי, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו שעל המזבח הפנימי של כל אחד ואחד יהיה אש תמיד. ההתלהבות בעבודת השם, ההתחדשות היומיומית בעבודת השם. לא דומה יום ראשון לשני, אינה דומה שחרית למנחה, לא במובן הטקסטואלי, במובן הנפשי, הרגשי, כאשר אני בא לעבוד לפני השם. אז אש תמיד תוקד על המזבח, וזה קורבן העולה, שפת אמת, עכשיו אני כבר כמעט משוכנע, אומר שהיא השורף ומחלה את הרהורי הלב השליליים, המייאשים, המדכאים, המחלישים, את הרהורי הלב שהם הפך החיים. ומביאה את האדם את השמחה וההתלהבות בעבודת השם. אמור אל אהרון ובניו, זאת תורת על מוקדה. ומתי מתחדשים? וערך עליה העצים בבוקר בבוקר. כל יום מחדש זה יום של התלהבות חדשה, של אש גדולה יותר ויותר, כדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. אז ישמע אולי מוזר, אבל אני מברך אתכם, יהיה רצון שהכלים שלכם יהיו שבורים ורטוטים, ולבכם יהיה לב שלם. שבת שלום וברכה.